אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
שלום לכם.
ב-8 בינואר 2012 הודיע יאיר לפיד על כניסתו לחיים הפוליטיים אחרי שנים בתקשורת. מהר מאוד הוא הפך לאחת הדמויות הבולטות בפוליטיקה הישראלית, ותוך חודשים ספורים הוביל את מפלגתו החדשה, יש עתיד, להישג מרשים של 19 מנדטים בבחירות.
ניצחנו!
זמן קצר לאחר מכן, הוא כבר התיישב על כס שר האוצר, אך היעד היה ונותר מן הרגע הראשון לשכת ראש הממשלה. השבוע עשה לפיד את מה שמעט מאוד פוליטיקאים מסוגלים לעשות, באמצע קמפיין בחירות דרמטי, בשעה שיש עתיד היא בבירור המפלגה השנייה בגודלה בישראל, הודיע יאיר לפיד כי היעד עדיין שם, אך הוא מבטל על האובססיה להגיע אליו כדי להבטיח כי בנימין נתניהו יוחלף. האם מדובר בתרגיל פוליטי מבריק או בטעות אסטרטגית איומה? האם הצליח יושב ראש יש עתיד לחסל לליכוד את הקמפיין האישי נגדו ולייצר נקודת מפנה בבחירות? את זה עוד נגלה בהמשך. בינתיים נראה כי יאיר לפיד הפך לאחד הפוליטיקאים המנוסים למתוחכמים שפועלים כאן בעת הזו. מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ויינט, תנסה לברר האם לפיד הוא הגאון הפוליטי החדש בשכונה, וכיצד המהלכים שלו ישפיעו על תוצאות הבחירות.
הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלבי.
מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית. יש שאלה אחת שצריך לשאול בימים כאלה, שבועיים לפני הבחירות. האם יכול להיות שפספסנו ויאיר לפיד הוא גאון?
זאת שאלה שנדמה לי עוד יהיה הרבה זמן ככה לנתח אותה אחרי הבחירות, בעיקר את הקמפיין שלו, אבל נדמה לי שאפשר להגיד משהו אחד ברור כבר עכשיו, בגלל הלחץ שזה יוצר בצד השני. הקמפיין של יאיר לפיד, לפחות בשלב הזה, הוא קמפיין גאוני. כלומר, הוא קמפיין שקט, הוא קמפיין לא מתלהם, הוא קמפיין שכמעט לא נוכח. הרבה אנשים אומרים לי, אתה יודע שאני נפגשתי עם אנשים, גם דמויות פוליטיות, מאוד בחירות, אין ליאיר לפיד קמפיין. לא חברים, יש לו קמפיין. הוא פשוט נמצא מתחת לרדאר, הוא עובד ועובד קשה, אבל לא בשיטות המקובלות, לא בשיטות שאנחנו רגילים. זה קורה באמצעות זומים, זה קורה בשטח, זה קורה באמצעות איתור קהלים של תומכים מובהקים ומתלבטים על המשבצות האלה שאפשר יהיה להעביר אותם. זה מלאכת מחשבת, זו עבודה מאוד מאוד חכמה שהוא עושה הפעם, היא שונה מבדרך כלל, ואם הוא גם יצליח להביא את התוצאה הרצויה, אז נדמה לי שאפשר יהיה להכתיר אותו ככה עם הכותרת הזו שנתת, גאון.
יש שיאמרו שיש כאן יאיר לפיד חדש, בוגר יותר, לא אימפולסיבי, מקבל את המציאות כפי שהיא, ואפילו מקשיב לקמפיינר מלמן. האגדה מספרת שהוא טס לוושינגטון לפני כמה שבועות, חזר, והעיצה הטובה ביותר של מלמן הייתה, אל תזוז. אל תעשה שום שינויים דרמטיים, לא ברשימה, לא בקמפיין, סטטי, רגוע. בזמן שכולם סוערים, אתה רגוע.
אז בוא רגע ננסה לנתח את לפיד על ציר הזמן. משום שאתה יודע, לפיד של 2013, אנחנו זוכרים אותו אומר באותו רעיון מפורסם לאילנה דיין, אני מניח שאני אהיה ראש ממשלה. אמירה שאגב עשתה לו הרבה מאוד
פליטת
נזק.
פליטת הפה המפורסמת והמסוכנת מבחינתו.
נכון, ומאז על ציר הזמן הזה שים לב איזה בגרות פוליטית יאיר לפיד מאמץ, גם היכולת להקשיב לקמפיינרים, גם היכולת ללמוד את המערכת הפוליטית, וגם בעצם היכולת להפנים את הסיטואציה שבה הוא נמצא. וכדי לנתח את זה, אני קופצת רגע למערכת הבחירות של 2015, אותו מלמן שעליו דיברת, בעצם מגיע לארץ לביקור, איזשהו ביקור שגרתי של הקמפיין, יאיר לפיד אוסף אותו ממקום מושבו, בדרך לפגישה בביתו ברמת אביב, ובדרך מסתכל מלמן מחוץ לחלון, רואה שלטי בחירות, הקרב המרכזי היה אז הליכוד מול המחנה הציוני, בוז'י וביבי, ואז השלטים מספרים סיפור אחד, שהשלטים של הליכוד אומרים זה אנחנו או הם, והשלטים של המחנה הציוני אומרים זה אנחנו או הם. אומר לו מלמן באותה שיחה, פה יש בעיה. כששני אנשים עושים את אותו קמפיין, בטוח שאחד מהם טועה. ומכאן יאיר לפיד למעשה נבנה, ונבנה בצורה אחרת. כי אם אנחנו מגלגלים את האירוע הזה עכשיו למערכת הבחירות הזו, שפה בעצם קורה האירוע המעניין, אז בשעה שנתניהו מנסה לייצר קרב דו-ראשי, זה או אני או לפיד, שים לב מה לפיד אומר, זה בכלל לא אני, אני לא פה. כלומר, הוא לא מתייצב לקרב הזה שנתניהו מזמן לו, מסרס את הקמפיין של הליכוד, כי אין קמפיין לליכוד בלי המסר הזה, נתניהו או לפיד, ובכך למעשה מסייע גם להרדים את השטח הליכודי, וזה מרכיב מאוד מאוד חשוב ביכולת שלו לייצר תוצאה טובה בסוף.
מה שמעלה שאלות מאוד מאוד מחשידות, אם תרצי, לגבי שיתוף פעולה אפשרי מאחורי הקלעים של לפיד, סער, ואפילו בנט, במובנים מסוימים. נכון, כלפי חוץ, כולם תוקפים האחד את השני, לא, אתה תלך עם ביבי, לא, אתה תלך עם ביבי, כל מיני תרגילים כאלה. וכשאת רואה שלפיד נסוג, ודוחף לפרונט את אנשי הימין, סער ובנט, נותן להם את הבמה, זה כמעט נראה מתואם, כאילו כבר יש דיל של אחרי, יכול להיות דבר כזה?
זה באמת נראה כמו איזה פאזל שמשלים את עצמו, כמעט מדי יום, כלומר נתניהו אומר זה אני או לפיד, לפיד זז אחורה, בנט אומר לפיד לא יהיה ראש הממשלה, שר פוסל את לפיד, וזה כמעט נראה כאילו, בדיוק, זה כמעט נראה כאילו פאזל שמתחבר באמצעות תאום, זה יכול לקרות שזה מתואם, אבל זה גם לגמרי יכול להיות תוצר של אינטרסים משותפים, כלומר האינטרס של שלושת השחקנים האלה למעשה להחליש את נתניהו, להביא אותו כמה שיותר חלש לנקודת ההרכבה, הרכבת הממשלה, כל אחד מסיבותיו, ואז יכול להיות שמערכת האינטרסים המשותפת הזאת בעצם גורמת להם לשחק את המשחק הזה בצורה זהה, כל אחד עם המסר הנכון, אבל אני מסכימה איתך שעוד לא היה רמה כזאת, עוד לא הייתה רמה כזאת של תאום שבעצם מתהפכת על נתניהו בעניין הזה, כלומר בשעה שהוא בונה את היריב, כולם מחרבים את היריב הזה, כולל היריב עצמו שאומר אני לא שם.
במשך הרבה מאוד שנים אמרנו על נתניהו גאון, האיש גאון, אי אפשר לקחת את זה ממנו, תראי איך הוא מנהל את הקמפיינים שלו. ועכשיו אנחנו רואים שיש מולו אנשים צעירים, נמרצים, אמביציוזים, שרוצים את השלטון, רוצים את הכוח, ומוכנים אפילו ללכת ולשלם מחירים אישיים של אגו כדי להגשים את המשימה הזו.
נכון, נתניהו עומד פה בפני אתגר מאוד מאוד משמעותי, משום שהוא היה בטוח שברגע שהוא יזמן את לפיד לקרב הזה, וירים אותו ככה אל מרכז הפוקוס, לפיד יתפוס את ההזדמנות הזו בשתי ידיים. כלומר, נתניהו היה בטוח שברגע שהוא מזמן לו את הבור הזה, לפיד גם ייפול בו. צריך להזכיר שלפיד מעורר סנטימנט שלילי מאוד מאוד בקרב הציבור הימני, כולם יודעים את זה, גם לפיד עצמו יודע את זה. ולכן העובדה שלפיד לא נגרר לאירוע הזה, זה בעצם ההתחלה של השיבוש של קמפיין הליכוד. תוסיף לזה את האתגרים האחרים שנתניהו מתמודד איתם, כמו קמפיין החיסונים שאמור היה להמריא אל על ופשוט השתבש באמצע. לציבור יש זיכרון קצר, הציבור עייף, הציבור, אתה יודע, מוטרד.
יותר מדי זמן עובר, יותר מדי זמן כבר טוב לנו.
נכון.
יותר מדי זמן אנחנו כבר חוגגים את החופש.
ולכן האירוע המרכזי של קמפיין הליכוד בעצם לא מצליח, וגם המסר המרכזי של קמפיין הליכוד זה לפיד או אני גם כן לא מצליח, ולכן יש כאן אתגר מאוד מאוד גדול של נתניהו. במובן הזה גם, אתה יודע, הניסיון לצאת לשטח, לעורר את השטח, בכל זאת להילחם בדבר הזה, אחוזי עצמה הם קריטיים, תמיד, בכל מערכת בחירות לליכוד.
אל מול הנגטיביות של לפיד, אני רוצה להוסיף עוד שני נתונים. נתון אחד מרכזי, זה שיותר מ-60% מהציבור הישראלי אומרים, די ביבי. לא רק לא ביבי, אבל די ביבי, לך. זה נתון אחד, מאוד מאוד מעניין, זה יכול להשאיר הרבה אנשים בבית. הנתון השני, אל מול הנגטיביות של לפיד, זאת התוצאה הפוזיטיבית שתומכי לפיד רוצים. זה לא המלכת לפיד, זה הדחת נתניהו. ויכול להיות שמה שלפיד עושה עכשיו, זה בדיוק הולך על הקו הזה, נותן לציבור את מה שהוא רוצה, יותר טעם ימני, בנט וסער, פחות לפיד כי זה נגטיב, ובעיקר את המסר המרכזי לתומכים שלו, אני אעשה הכל כדי שביבי ילך, בואו איתי, לכו איתי במסע הזה.
נכון, האמת שהוא גם רואה במחקרי העומק שלו, ואת זה צריך לומר, שאת רוב הציבור הישראלי מעניין איזו ממשלה תקום כאן, ולא מי יהיה ראש הממשלה שלה. כלומר, העובדה שנתניהו בממשלת ימין מלא מלא, שעליה הוא מדבר, מסתמך על אצבע של בן גביר, ועל אצבע של נציג נועם, ועל סמוטריץ',
והחרדים,
זה דבר שהרבה יותר מטריד את הציבור של יאיר לפיד, מאשר כל אירוע אחר. ולכן, לפיד מתעסק בדיוק במסר הזה, אגב, הוא לא נקלע לקרב ראש בראש, משום שהוא סבור שקרב ראש בראש מטשטש את הוויכוח על איזו ממשלה תקום כאן. כלומר, הוא אומר, זה לא קרב על ראשות ממשלה, זה קרב על אופי הממשלה, על קווי היסוד שלה. ולכן, במובן הזה, הוא מנהל קמפיין מאוד חכם, ממוקד לציבור שלו, מה גם שללפיד יש עוד איזה קושי אחד קטן, התנפלות שלו על קולות המרכז שמאל לא תועיל לאף אחד, משום שהיא יכולה לייצר בעיה מאוד גדולה, להפיל את מרץ מתחת לאחוז החסימה, להפיל את כחול לבן, לגרום לכל מיני אירועי שוליים, אירועי לוויין שישבשו את העניין, לכן ממילא הוא לא יכול להתנפל על הקולות, וצריך להישאר באיזשהו, אתה יודע, מספר ככה נורמלי של 21-22 מנדטים, לכן גם במובן הזה, אין לו שום אינטרס לצאת לקרב הזה שנתניהו כל כך מייחל, או אותו קרב מאסף של הרגע האחרון, של לשאוב את הכל, זה לא המטרה של לפיד, זה לא האינטרס שלו, אבל כן צריך הרבה בגרות פוליטית, כדי להצליח לשרוד את הדבר הזה בעצם עד הרגע הזה.
דיברת בצורה מאוד מעניינת על המסר הזה של ממשלה שפויה, שאנחנו רואים בכל השלטים, המסר של לפיד שהוא מדבר על הקולקטיב ולא הפרסונה, וזה מתחבר אולי גם לסנטימנט של אנשים הבינו את הקטע שרק לא ביבי. הם מעשו בעניין הזה, הם מיצו את העניין הזה, והם רוצים את הדבר הנוסף הבא. כלומר, אוקיי, אתה רוצה להדיח את ביבי, סבבה, מה אתה מביא? וזאת השפיות אולי, התחושה הזאת של נורמליות.
נכון, זה באמת אחד הדברים שגם בולטים במחקרי העומק של כל המפלגות, ולכן גם כולם משחקים על הדבר הזה, למעט באמת נפתלי בנט שאומר מצד אחד צריך להחליף את נתניהו, מצד שני הוא נזהר בכבודו, משום שהקהל הימני המסורתי נקרא לו, ציונות דתית,
המתנדנדים,
הם אנשים שגם אם חושבים שנתניהו צריך ללכת, הם חושבים שזה צריך לקרות בתהליך טבעי, לא באמצעות הדחות, לא באמצעות כל מיני תעלולים פוליטיים, רוטציות ותמרונים, ולכן בנט הוא היחיד למעשה שדי נזהר בכבודו של נתניהו, לא בהכרח כי הוא הולך ליישם את זה, אלא בעיקר כדי למנוע את הזליגה הזו לנתניהו, וגם הוא אגב צריך להגיד, מתנהל לא רע בתוך האירוע הזה.
עכשיו, יכול להיות שהחמנו המון ללפיד בשיחה הזו, יכול להיות שבכל זאת פספסנו את החולשות שלו? אני לא הגיוני שבן אדם מצליח להתגבר על כל החולשות שלו כל הזמן.
ללפיד יש בעיניי חולשה אחת מרכזית, שלא משנה כמה הקמפיין יהיה גאוני ועד כמה הוא יצליח להיות גאון בתוך מערכת הבחירות הזו, עדיין יהיה לו קשה לחפר על הנקודה הזו, וזאת העובדה שהוא מהפוליטיקאים היחידים שלא הצליח לייצר מערכות יחסים עמוקות, אסטרטגיות, עם, אתה יודע, עם איזשהו חזון ותכנון לטווח ארוך, למעט ליברמן, ששם יש איזשהו ערוץ טוב, יש שפה משותפת, ואתה יודע, יכולת לבנות מהלכים, בכל יתר המערכת הפוליטית, לפחות ממה שאני מזהה מיתר המועמדים, אין איזושהי הערכה מאוד גדולה, אין את היכולת של אף אחד מהשחקנים הפוליטיים להגיד, לפיד הוא המועמד שלי, לא במרכז שמאל, שים לב לגמגום גם של מרב מיכאלי וגם לניצן הורוביץ, ולא ליאיר לפיד שלו, ולא לנפתלי בנט, ולא לגדעון סער, אף אחד מהשחקנים הפוליטיים לא נעמד ואומר, אתה יודע, בגאווה, בגאו זקוף, יאיר לפיד הוא המועמד שלנו.
ולכן אולי עכשיו, זה באמת המבחן האמיתי שלו. זה באמת המבחן האמיתי של יאיר לפיד אחרי שנים שהוא מנסה וכבר התלבש כמו שר חוץ וחזה למעיל וחזה לג'קט וחזה לבלייזר וחזה לטישרט ועכשיו שוב הוא חייב להוכיח בגרות. אנשים חייבים להרגיש אליו איזשהו קשר בבטן וזאת בעיה, אנשים עוד לא חשים שהוא יכול להיות ראש הממשלה אולי ופה הוא נבחן כרגע. זה המבחן שלו.
בעיניי זה המבחן הגדול ביותר שלו, האם רגע לפני האקזיט הוא הכי קרוב שהיה למעשה לממש, מבחינת כל הנתונים האובייקטיביים שנמצאים כרגע על המפה, לממש את המניה הזו, אבל השאלה האם הוא מחובר מספיק, האם יש לו מערכות היחסים, האם הוא עבד עליהם מספיק טוב, האם הוא יודע לדבר עם גדעון סער, האם הוא יודע לדבר עם נפתלי בנט, האם הוא יודע לדבר עם החרדים, האם הוא יודע לדבר עם כל עם מרב מיכאלי, עם ניצן הורוביץ, עם כל שחקני הגוש, אלה שאמורים בסופו של דבר גם להמליץ אותו, לתת לו את המנדט, אתה יודע, זה לא רק הממליצים, זה גם אחר כך במשחק של ההרכבה, האם הדבר הזה באמת יכול להתכנס לשורה תחתונה? האם לפיד יודע להביא את השורה התחתונה? ועל זה אין לי תשובה.
האם הוא יהיה מוכן לא להיות ראש ממשלה? זה באמת מתקבל על הדעת אחרי כל השנים האלה, אחרי כל המסע הארוך הזה שלו?
אם אתה שואל אותי באופן אישי, אני חושבת שמדובר באסטרטגיית קמפיין. העובדה שהוא אומר את מה שהוא אומר השבוע, שבעצם רשות ממשלה זה לא הדבר החשוב לו ביותר, אני באופן אישי לא קונה את האירוע הזה. בעיניי מדובר בעוד איזשהו ניסיון לחבל בקמפיין הליכוד, כשנתניהו מסמן אותו כיריב, הוא יורד מתחת לרדאר, זו האסטרטגיה. בעיניי אפילו לפיד מבין ש... אם הוא מסיים ב-22 מנדטים, וגדעון סער מסיים בדו-ספרתי נמוך, או חד-ספרתי, וגם נפתלי בנט, אין להם לגיטימציה להילחם איתו על ראשות הממשלה. עניינים של רוטציה ולסגור את זה בכל מיני, אתה יודע, מהלכים פוליטיים יצירתיים, אולי כן, אבל אני לא רואה אותו מבטר כל כך בקלות, לפחות כמו שהוא מצהיר על ראשות הממשלה. אני ככה נותנת לזה כותרת של דיבורי קמפיין, ולא יותר מזה.
אבל בכל מקרה אנחנו מסכימים לגבי עניין אחד, הקמפיין שמנהל יאיר לפיד עכשיו, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, מתוחכם מאוד, ממושמע מאוד, ונותן פייט רציני, לאלוף של האלופים, שזה בנימין נתניהו.
אומר לי שהניסיון כאן מכריע. יאיר לפיד הוא מהשחקנים המנוסים היום על המפה הפוליטית. יש לו שטח, אגב, צריך להסתובב בכל הארץ, לראות מה קורה עם השטח של יש עתיד. זה השטח אולי הכי דומה למה שקורה בליכוד. מבחינת ארגון, מבחינת סניפים, חברי מועצה, נכונות, יום בחירות, ארגון של יום בחירות.
מלא צעירים אני רואה ברחבי...
הוא הכי מאורגן, ולכן מהבחינה הזו, יאיר לפיד הוא באמת מועמד רציני. אני שוב חוזרת לנקודה, השאלה אם הוא ידע מה לעשות עם כל הדבר הזה, השאלה אם הוא יודע בסוף לכנס את כל הדבר הזה למפתח לשלטון. על זה אין לי תשובה.
מוען, אז אולי כתבתנו הפוליטית. תודה.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.